הנושא של היום עיון הזה נקרא שלמות ושמחה בנישואים. וכשאנחנו מדברים על שמחה ושלמות בנישואים, אז לכאורה נראה שהפסוק שהוא המקור לסוגיה שנקראת שמחת הנישואים, הוא כפי שמופיע בספר דברים. אם נראה רגע במקום מספר אחת, פסוק A, ספר דברים, פרק כ"ד, פסוק A: כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא, ולא יעבור עליו לכל דבר. נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. לכאורה, לפי פשט הפסוק, מי שמוטלת עליו האחריות לשמח את הבית, את המשפחה, אחד את השני, זה הבעל, כפי שכתוב, ושימח את אשתו אשר לקח. לא יחבול ריחיים ורכב, כי נפש הוא חובל. זאת סוגיה מאוד מעניינת, מה קשורה המצווה הזאת לפרשייה הזאת. אז זה הנושא שלנו. האם השמחה בבית, שמחה במשפחה, האם השמחה הזאת היא בעצם מוטלת על הבעל, כפי שלכאורה נאמר, ושימח את אשתו? אז כתבנו בכותרת, ומה עם הבעל? וכי אישה לא צריכה לשמח את בעלה? זה לא פייר. גם הוא צריך שיסמכו אותו. אז אם כן, האם אנחנו חותמים חוזה שמחה? אני אשמח אותך, זה התורה אומרת, אבל את תשמחי אותי כדי שאני לא ארגיש לא טוב, כי אני משמח אותך ואת לא משמחת אותי. האם זה החשבון? האם זה הכיוון? האם זה העניין? אז כדי להבין קצת יותר את הסוגיה, נחזור טיפה אחורה. הפרשייה המרכזית שעוסקת בעניינים של נישואין וחס ושלום גירושין, היא הסוגיה שקודמת לסוגיה של כי ייקח איש אישה חדשה. ושם נאמר, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בערווה דבר, וכתב לספר כריתות ונתן בידיו ושלחה מביתו. אם כן, נישואים ראשונים, סיבה לפירוק הנישואין וגירושין. ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, נישואים שניים, ושנאה האיש האחרון, הנישואים השניים, וכתב לספר כריתות ונתן בידיו ושלחה מביתו, או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה לו לאישה, או חס ושלום גירושין שניים או אלמנות של הנישואין השניים, לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה. כלומר, יכול להחזיר את גרושתו, רק אם באמצע לא היה מישהו אחר שהיה מעורב פה בקשר, בקשרי נישואין איתה. על גבי הפרשייה הזאת, כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא וכו'. אם כן, לכאורה, נראה קצת משונה. מדוע? כי לכאורה התורה הייתה צריכה להתחיל בכי ייקח איש אישה חדשה, זה המצב הנורמטיבי, זה המצב הנורמלי. אחר כך התורה הייתה צריכה לומר, כי ייקח איש אישה ובעלה הוויה, אם לא תמצא חן בעיניו, אז גירושין ונישואים שניים וכל השתלשלות. כן, מדוע הסוגיה הזאת של הנישואין הראשונים, כפי שהתורה מתארת אותם פה, קודמת הסוגיה של כי ייקח איש אישה חדשה. נישואין ראשונים ושניים קודמת לכי ייקח איש אישה חדשה. טוב, זה באופן כללי רק כדי בכלל להבין מה הקונסטלציה של הפסוק הזה. אבל אולי קצת יותר מדויק. לגבי הפרשייה הראשונה, נאמר, כי ייקח איש אישה ובעלה. לא כתוב שהיא חדשה. לגבי הפרשייה השנייה כתוב, כי ייקח איש אישה חדשה. רגע, אז האישה הראשונה בפרשייה הראשונה, היא אישה חדשה או לא? אם כתוב חדשה בשנייה, אבל זה לא כתוב.
נכון, אבל
אתה צריך להבין למה זה לא כתוב. יותר מזה, אם הפרשייה הראשונה היא פרשייה משמעותית, היא פרשייה חשובה, נישואין ראשונים, שחס ושלום עולים על סרטון, אז הייתי אומר, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בערווה דבר, עכשיו הייתי אומר, ושימח את אשתו אשר לקח. חביבי, תתחיל לעבוד, אחרי המעשים ימשכו הלבבות, תתחיל לשמח את אשתך, בעזרת השם הבית הזה, יתרומם על הרגליים. כאן לכאורה היינו צריכים למצוא את ושימח את אשתו. וזה לא נמצא פה. אבל אולי ההערה שדרכה אנחנו רוצים לנוע היום, אונקלוס ויונתן בן עוזיאל, שניים מהתרגומים על התורה, מתרגמים את הפסוק, כי ייקח איש אישה חדשה עד ושימח את אשתו, בצורה קצת שונה. ואנחנו ננסה להבין א', למה התרגום הוא שונה, ומה המשמעות של התרגום השונה, וכל זה קשור מאוד לסוגיה שלנו. אז בואו נחזור שוב לפסוק ה', נשים אצבע בפסוק, אצבע באונקלוס, אצבע ביונתן בן עוזיאל. אולי רק עוד משפט אחד, יונתן בן עוזיאל, או נתחיל אולי באונקלוס. מקובל לחשוב שאונקלוס בטעות הוא רק מתרגם, אבל זה לא נכון. אונקלוס הוא מפרש, הוא לא רק מתרגם. אונקלוס לפי חלק מהדעות זה תרגום מסיני, כלומר יש חשיבות עצומה לתרגום אונקלוס. שניים יקרא אחד תרגום, זה לא דבר פשוט, זה דבר עמוק מאוד. מצד שני הגמרא אומרת, התרגום יונתן בן עוזיאל, שכשיונתן בן עוזיאל תרגם את התורה, ויותר מהתורה, הזדעזעה הארץ 400 פרסה, יצא בת קול ואמרה, למה גילית הסודות אלה לבניך? לבניי, אמר הקדוש ברוך הוא. אמר לו יונתן בן עוזיאל לריבונו של עולם, לא לכבודי ולא לכבוד אבא, אלא לכבודך ריבונו של עולם. אם כן, כנראה, אני לא רוצה להגיד פשט ועומק, אבל כנראה שתרגום יונתן בן עוזיאל מלמד יסודות יותר עמוקים, או נוגע בנקודות יותר יסודיות, יותר עמוקות, מאשר תרגום אונקלוס, בלי חס ושלום מזלזל בקדושתו של תרגום אונקלוס. אבל כנראה שמנותן בן עוזיאל, מתרגם תכף נראה את הפסוק שלנו, שונה מתרגום אונקלוס, ואני לא רוצה להגיד, ולא כפשוטו, לא כפשוטו של פסוק, לכאורה, כנראה שליונתן בן עוזיאל היו מספיק סיבות לעשות את זה. אז בואו נראה איך הוא מתרגם. אז פסוק ה', כי ייקח איש אישה חדשה, נתחיל באונקלוס, מקור מספר 2. הרי איסב גבר, איתתה חדתה. בסדר גמור. כי ייקח איש, אישה חדשה. לא יצא בצבא, לא ייפוק בחילה. טוב מאוד. ולא יעבור עליו לכל דבר, ולא יעבור עלוי לכל מדעם. בסדר גמור. נקי יהיה לביתו, פנוי יהיה לביתה. שנה אחת, שעת אחדה, ואיכדה ית איתתה דין אסב. וישמח, ואיכדה, ושמח, וישמח, את ית איתתה, את אשתו, אשר לקח. אונקלוס לכאורה, זה הפשט של הפסוק. בסדר גמור. יונתן בן עוזיאל משנה כאן כמה שינויים, אנחנו נעמוד על שניים. אומר יונתן בן עוזיאל מקור 3, ארום יסב גבר, כי ייקח איש, איתה חדתה בתולתה, אישה חדשה בתולה. למה אונקלוס לא אמר בתולה? אישה חדשה היא לכאורה אישה חדשה בתולה. אומר רשי במקום על גבי אונקלוס, אומר רשי, תראו רשי, הכל על פי גמרא, 4, אישה חדשה, שהיא חדשה לא, ואפילו אלמנה, כלומר לא מדובר על אישה חדשה שהיא בתולה, אלא אישה שהיא חדשה לא. העיקר שהוא לא מחזיר גרושתו. כי גרושתו היא לא חדשה לא, היא כבר הייתה פעם אשתו. אלא אפילו, ניקח את הדוגמה שהוא מזכיר, ואפילו אלמנה. כלומר, כי ייקח איש אישה חדשה, כי ייקח איש אישה שהיא חדשה לא. זה אונקלוס. כלומר, אפילו אלמנה. אבל יונתן בן עוזיאל מתרגם לא. כי ייקח איש אישה חדשה בתולה. אז היא חדשה ממש. היא לא הייתה אשת איש אף פעם. מאוד מעניין. החילוק הזה. דרך אגב, זה גם נפקא מינה הלכתיות, כל החילוקים האלה. אבל תכף נראה שהחילוק השני שבו אנחנו רוצים להתמקד, הוא כנראה מסביר את החילוק הראשון. בכל אופן, אם כן, הסבר, הבדל ראשון, אונקלוס מתרגם אישה חדשה, מסבירה שהיא אפילו אלמנה, פרט למחזיק רושתו, אם כן לא בתולתה, לא בתולה דווקא, אבל יונתן בן עוזיאל אומר אישה חדשה, בתולתה. הרום יסב כבר איתה חתה, בתולתה. טוב, הלאה. לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, לא ייפוק בחילה, דלא יראה אלוהי כל מדעם, ביש, בסדר. פני, או פני יהיה לביתו שנה אחת, פני יהיה בביתה שת אחת, עכשיו שימו לב ההבדל שמעניין אותנו היום, ושימח את אשתו אשר לקח, ואיכדה אם איתתה, כי מדומני זה טעות פוז, זה איתתה, זה לא איתתה, די נסיב. לפי אונקלוס, ואיכדה ית איתתה, וישמח את אשתו, ושימח את אשתו. לפי יונתן בן עוזיאל, ושמח עם אשתו. הכל משתנה לגמרי לפי זה. אם כן, לפי אונקלוס, בואו עכשיו רגע נבנה את שני המסלולים. לפי אונקלוס, הפרשייה השנייה עוסקת באדם שנושא אישה שהיא חדשה לו, אפילו אלמנה פרט למחזיק גרושתו, והוא צריך לשמח אותה. לפי יונתן בן עוזיאל, אדם נושא אישה שהיא חדשה, והיא חדשה לעולם, היא חדשה בכלל, היא חדשה בתולה. והוא צריך לא לשמח אותה, אלא והוא צריך לשמוח איתה. צריך לשמוח עימה. מה ההבדל? דרך אגב, רשי ראה את תרגום ג'נתן בן עוזיאל, ואומר לשיטתו ולדרכו, אבל סוף סוף נצטרך לתרגל, להסביר את תרגום יונתן, אומר רשי, מקור ארבע, ושימח, ישמח את אשתו, ותרגומו, ואיחדה, ית איתתה, כמו שראינו. והמתרגם, ואיחדה, אם איתתה, לא ושימח את, אלא ושמח אם, טועהו, אומר רשי, שאין זה תרגום של ושימח, אלא של ושמח. טוב, אז אנחנו נכנעים לדברי קודשו של רשי, אבל סוף סוף צריך להסביר את תרגום יונתן בן עוזיאל. אם כן, מה ההבדל? למה אונקלוס אומר שמדובר על אישה חדשה, לאו דווקא בתולה, כשהמצווה היא לשמח את אשתו, ויונתן בן עוזיאל אומר שמדובר על אישה שהיא חדשה לא, כלומר אפילו אלמנה פרט למחזיר גרושתו, ולכן לא ושימח את אשתו, אלא ושמח עם אשתו. זה הנושא שלנו היום. אומר המשך חוכמה, אנחנו השנה בסימן המשך חוכמה, בואו נרוויח את המשך חוכמה גם ביום רביעי, כדאי. אומר המשך חוכמה, מקור חמש, כי ייקח איש אישה חדשה, אין לי אלא בתולה. אומר הספרי, אלמנה וגרושה מנעים, תלמוד לומר, ושימח את אשתו. אם כן, כי ייקח איש אישה חדשה, הייתי חושב דווקא בתולה, חדשה ממש. כמה שמלן, גם אלמנה וכו', מאיפה אנחנו יודעים? אלמנה וגרושה, רק לא גרושתו שלו. כמה שמלן, ושימח את אשתו. לא ושימח את אשתו החדשה, אלא ושימח את אשתו. זה לשון הספרי. אם כן, זה לפי אונקלוס. נכון? זה לפי רשי. פירוש, אולי נקרא שוב. כי כך אישה חדשה, אין לי אלא בתולה. אלמנה וגרושה, מנין תלמוד לומר ושימח את אשתו מכל מקום. לאו דווקא אם היא בתולה. פירוש, מדילו כתיב ושמח את אשתו, אלא ושימח, ועיין רשי שהוא ישמח אותה, בסדר עד לפה בסדר, עכשיו אומר המשך חוכמה, והוא, באיזה מצב התורה אמרה ושימח את אשתו? והוא, שהיא אלמנה וגרושה מאישה הראשון, וכמו שכתב בספר איוב, כמו שכתב בספר איוב, ולב אלמנה ארנין, אישה שהתאלמנה או אישה שהתגרשה, היא אישה עצובה, שהיא עצובה, והוא ישמחה. איזה פירוש, מדהים הפירוש הזה. כלומר, נסכם רגע. כלומר, יש שני מסלולים של זוגיות. יש זוגיות שהיא זוגיות חדשה, שהיא זוגיות ראשונה. פה האישה, אני לא רוצה להשתמש במילים חריפות, אבל האישה לא באה עם טראומה מהנישואים הקודמים שלה, היא לא התחתנה אף פעם. אז היא כולה מלאה ציפייה, היא כולה מלאה חדווה, היא מלאה שמחה. אז הבעל, מה אתה חושב שאתה צריך שמח אותה? למה, מה היא עצובה? היא שמחה. לכן אתה צריך לשמוח איתה. אתה לא צריך לשמח אותה. אתה צריך לשמוח עימה. אבל יש מצבים שלא נדע, שבהם הזוגיות הראשונה הייתה טראומה. הייתה פה אלמנות, היה פה גירושין. אז פה הניסיון שהיא חוותה בניסויים הראשונים, הוא ניסיון קשה. פה היא באה עם משקעים. אז היא כרגע בשלב הראשון, אולי לא מסוגלת לשמוח איתך, כי עוד אין לה, סליחה שאני חריף, עוד אין לה אמון בך, כי מלאה טראומות, מלאה קביעות מהזוגיות הקודמת. ודאי אם זה גירושין. ולכן פה, אתה כבעל, מצווה לשמח אותה. אתה מצווה להראות לה, אני אומר את זה בשפה של הרחוב, מצווה להראות לה שהבעל החדש שלה הוא לא כמו הבעל הקודם שלה. אתה מצווה להראות לה, סליחה שאני חריף, אבל אני יודע מה אני אומר, לצערי הרב. אתה מצווה להראות לה שגם אדם ממין זכר הוא בן אדם. בפרט אם היא עברה טראומה של גירושים ראשונים, מסריחים, סליחה על המילה, צערנו הרב. אז אתה חייב לשקם אצלה את האמון, את האהבה, את המשפחה. אפשר לבנות נישואים מאושרים, נישואים שמחים. אם כן, יוצא לפי זה, שיונתן בן עוזיאל לא בא לעקור את אונקלוס. יונתן בן עוזיאל ידע את הקושייה של רשי. אלא הוא אמר, תשמע, יש שני מסלולים של קשר זוגי. יש מסלול של קשר זוגי שהבעל צריך יותר לשמח את אשתו, כי היא עברה מה שעברה. דרך אגב, אם ירשה לי להוסיף הקטן, אני הקטן חצי מילה, יכול להיות שגם הוא עבר מה שהוא עבר, אז גם הוא צריך שיסמכו אותו. אז נכון שלב האישה בדרך כלל היא יותר רגישה, יותר טראומטי, יותר צריכה שיקום, ולכן האחריות מוטלת עליו. זה נכון. אבל מצד שני גם הוא עבר טראומה. וגם הוא בא ממקום שצריך ריפוי. זה המצב הלא נורמלי, זה המצב של הנישואין הראשונים, של הפרשייה הראשונה. כי כך איש אישה הוא בעלה, והאם לא תמצא חן בעיניו וכו'. כתב לספר כריתות ונתן בידיו ושיחה מביתו ויצא מביתו והלכה והייתה לי איש אחר, אז האיש האחר הזה ושימח את אשתו כפשוטו. כי היא באה מהגט. אבל הפרשייה השנייה, היא מדברת במצב הנורמלי. כי ייקח איש אישה חדשה, אומר יונתן, בטולטה. אומר יונתן, אני לא מפקיע את האפשרות הפשוטה. לכן אולי התורה אומרת ושימח ולא ושמח, כדי שנרוויח את שני המסלולים האלה. אבל יוצא לפי זה בעצם שיש שני סוגי זוגיות. יש זוגיות שכביכול אני לא רוצה להישמע קיצוני, אבל זוגיות שהיא איזה מין חוזה. אני אשמח אותך. נו, מה את אומרת? את שמחה? כן, טוב, אפשר לעשות וי, היא שמחה. קניתי לה עגילים, היא שמחה. הבאתי זר פרחים לשבת, היא שמחה. בסדר, אני בעל טוב. היא אמרה לי שהיא שמחה. זאת זוגיות עקומה, הזוגיות הזאת. אני בכוונה מסתכל על אנשים פה. זאת זוגיות עקומה. זוגיות לא נבנית בצורה כזאת של הוא נתן לי, אז הוא אוהב אותי, אז הוא שמח אותי, אז אני שמחה, תודה רבה, כי מחר הוא לא ייתן לי, ומחר הוא לא ייתן לי מה שאני רוצה, אז מחר אני לא אהיה שמחה. התשובה דרך אגב היא כן, אם זה המסלול. אבל יש מצב של זוגיות בריאה, ששמחים ביחד. ביחד. זה לא פותר אותו מלקנות לזר פרחים ולקנות לו, לקנות לעגילים. וגם היא מדי פעם צריכה להשקיע קצת, לא רע, לא כדאי, לא מפסידים מזה. אבל המסלול העקרוני של הזוגיות היא לא ושימח את אשתו, אלא ושמח את אשתו. לכן הכותרת של השיעור הזה היא אומללה. ושימח את אשתו, ומה עם הבעל? כלומר, בטח ציפו כאן שנאמר, שמה, את חושבת שרק הוא צריך לשמח אותך? גם את צריכה לשמח אותו? תשובה! הכותרת הזאת היא לא נכונה, אל תסמכו אחד את השני, תסמכו אחד עם השני. זאת הנקודה. ושימח את אשתו, ומה עם הבעל? ומה עם האישה? לא רק מה עם הבעל. לכן לא לסמוח, לא לצפות שמישהו ישמח אותי. לסמוח ביחד. זאת המטרה. לכן רוצים שלמות ושמחה בנישואים כולנו? זה האם נבנה פה ביחד. אני לא רוצה באמת להיות יותר מדי ברוטלי. אבל מתכון טוב לאי אהבה ואי שמחה בנישואין זה עודף מתנות ועודף מילות אהבה, כידוע לצד הנשי שיושב פה כרגע. כלומר, כשאומרים לי יותר מדי, אני אוהב אותך, קניתי לך אתמול עגילים ומחרתיים שמלה ואחרי מחרתיים עוד משהו, צריך להוכיח את האהבה, זה כבר צריך עיון. אם עושים יותר מדי מעשים שמוכיחים שאני אוהב, אז לא בטוח שאני אוהב. לא צריך להגיד כל רגע לאשתי, אני אוהב אותך. היא יודעת את זה. מדי פעם צריך להזכיר לה את זה. בסדר. גם צריך להזכיר לי את זה. אבל זה פשוט. רק במקום שספק אם יש אהבה, צריך כל הזמן להגיד. אבל את יודעת שאני אוהב אותך, אבל את יודעת שאני קניתי לך, אבל את יודעת, את זוכרת. לצערנו הרב, סליחה שאני אומר, אנחנו חיים בתרבות כזאת, שאם לא קונים כל הזמן, ואם לא כאילו ושימח את אשתו, אז כאילו אין שמחה. אז כאילו משהו פה לא בסדר.
במילים אחרות, תן וקח.
לא. לא תן ולא כך, זה בדיוק, לא תן ולא כך. הזוגיות זה לא הוא ישמח אותה והיא ישמח אותו. זה לא זוגיות. הזוגיות היא לשמוח ביחד. לבנות ביחד שהוא הרבה יותר מאשר אני אתן לך ואת תתני לי. שנינו ביחד, ואין מילים להגיד את זה, שנינו ביחד בונים כאן משהו חדש. לניוד דעתי, תקנו אותי באגף אנשים, אני טועה. אישה מרגישה שבעלה לא מספיק אולי שמח אותה במחרת אוהב אותה, לא בגלל שהוא לא קנה מספיק מתנות, אלא בגלל שהיא לא חובה איתו את הביחד. זה נכון או לא? מה? אפשר להגיב, זה נכון? זה נכון. היא רוצה ביחד, היא לא רוצה עוד הגילים, היא רוצה ביחד. כמה גילים לא יזיק? אבל ביחד, זה יותר חשוב. הפתק שלך יותר חשוב מהגילים. אלא אם כן, היא סתם חומרנית והיא רוצה כמה גרם של זהב על האוזנה. כן. תשובה, אתה אומר הערה חשובה מאוד. אחרי המילים ואחרי המתנות יימשכו הלבבות. נכון. אבל יימשכו הלבבות למי שיש לב. מי שאין לו לב לא יימשך שם שום דבר. אתה רוצה שאני אגיד את זה בצורה קיצונית מאוד? אנחנו חיים בעולם שיש בו זוגיות עקומה, שאנשים חושבים שבזה שהם מעניקים, קוראים לזה היום, הענקתי לה, נתתי לה, בזה אז הם מאושרים. והיא חושבת שהיא מאושרת בזה. זה בלוף, זה שקר, זה לא אמיתי. לא אמרנו שלא צריך להעניק ולתת, ברור שכן. וגם מתנות, וודאי מתנות חומריות, כפי שהגמרא אומרת. אישה במה משמחה, ודאי, הגמרא אומרת את הלכה. ברור. אבל זה לא מתחיל מהמקום הזה. זה לא אמור להגיע למקום הזה. זאת לא הנקודה. זאת לא הנקודה. אהבה לא תיבנה על ידי זה שכל הזמן אני אקנה מתנות לה והיא תקנה מתנות לי. זה יפה לחמש דקות ראשונות. אחר כך זה נכבה. ולכן מה שצריך לבנות זה לא אני משמח אותך. מה שצריך לבנות זה הביחד שלנו. הן לא מקשיבות, הן לא יודעות שהן לא מקשיבות עכשיו. אישה לא צריכה יותר מדי. היא צריכה רק להרגיש את הביחד, זה הכל. ביחד, ביחד. והביחד הזה הוא מעבר למילים, הוא מעבר למתנה. זה לא שלא צריך מילים ומתנה, שלא תהיה פה טעות. זה הביחד. אישה שבעלה באה הביתה והיא מרגישה שהיא לא בבית, זה מה שכואב לה, אבל הוא אומר לה, אבל אני בבית. בעלי, הלא בטוח יקר, אתה לא בבית. הראש שלך לא בבית. הראש שלך בפלאפון, הראש שלך בעבודה, הראש שלך בסוגיה, הראש שלך בעינייה, שעוד מעט נגיע אליו אני מקווה. שם הראש שלך נמצא, הראש שלך לא בבית. ואישה יש לה חושים, חבל על הזמן. כי היא בריאה, היא נורמלית, כמו ילדים שיש להם חושים מדויקים. מה זאת המציאות? שחיים אחד ליד השני. אדם שחושב שהוא ישמח את אשתו בכך שהוא יקנה לה כל שבוע מתנה, סליחה שאני אומר, שלא יתחתן. שלא יתחתן, אחריות עליי, שלא יתחתן. שלא יתחתן כי הוא לא ישמח את אשתו אם לא יהיו מאושרים בכלל. והביחד הזה הוא משהו עמוק מאוד שצריך להיבנות. זה תהליך ארוך של שנים ראשונות של בניין שיוצרים עמוד שדרה מאוד פנימי, מאוד שמח. שדרך אגב, שגם כשהם לא מסכימים וגם כשיש כל מיני, לא רוצה להגיד חיכוכים, אבל נגיד אי הסכמות, העמוד השדרה הבסיסי הזה, הפנימי הזה של השמחה, נמצא. כי הוא עם אשתו, הוא לא ליד אשתו. אז גם כשלא מסכימים הם ביחד, כשהם לחוד. כן. כשתתחתן תדע. סליחה שאני עונה ככה. כשתתחתן תדע. הביחד הזה לא יכול להיבנות לפני החתונה. לפני החתונה נבנה משהו התחלתי מאוד, ראשוני מאוד. אבל אחר כך נבנה ביחד הזה. בונים את זה, ברור. מאיפה זה יבוא מהשמיים? יבוא אבם ויבנה את זה. ודאי. טוב, בואו נעמיק את זה קצת. בבקשה. כן. קשה לי להגיד את זה במילים, אבל הביחד הזה הוא איזשהו זרם חיים משותף, שהוא לא אני אתן לך, אתה תיתן לי, אלא נבנה כאן משהו ביחד. את לא רואה את עצמך בלעדיו, הוא לא רואה את עצמו בלעדיך. זה משהו שהוא אישיות אחת, כמו שכתוב בגמרא, נשמה אחת, מציאות אחת. בעלך איתך, גם כשהוא לא איתך, בפועל את בבית ובעבודה, או להפך, לא משנה. הוא איתך, הוא הולך איתך כל הזמן, אתם אחד. וכנ"ל את איתו כל הזמן, למרות שאת לא איתו. זאת עמדה מנטלית, רוחנית, פנימית, עמוקה מאוד. ולמקום הזה צריך להגיע. בונים את זה. שנים ראשונות של נישואים, בונים את הדבר הזה. זאת המטרה המרכזית, לבנות את המדרגה הזאת. שכשבעלי לא איתי, הוא איתי 100%. וכנ"ל הוא, כשאשתו לא איתו, היא איתו. כן. בסדר, לכן אני הולך במסלול של יונתן בן עוזיאל, שרש"י לא אומר שמדובר על בתולה, הוא אומר אפילו אלמנה וגרושה, אני מסכים שגם בתולה. אבל כנראה שהחידוש הוא כאן הוא בעיקר על אלמנה וגרושה, רק לא גרושתו. אני לא אומר שאתה לא צודק. אני אומר, רק יונתן בן עוזיאל כנראה לא לחינם מוסיף את המילה בתולתה, כי הוא רוצה להגיד אם איתתה.
כלומר, שבבתולה זה מסלול אחר, שחמש?
אני רוצה שלא תצא כאן טעות, שלא תצא מכאן מסקנה, הבעלים עכשיו מבסוטים חבל על הזמן, הכרטיס אשראי בכיס, הכל בסדר, לא צריך שימח אשתו, הכל בסדר. זה לא מה שאמרנו פה, זה לא מה שאמרנו פה. צריך ושימח את אשתו, צריך לעשות פעולות מעשיות וכו', אבל זה לא נקודת המוצא, זה לא הגרעין, זה לא היסוד, זה הביטוי, והביטוי הזה צריך להתבטא, צריך לצאת אל הפועל, אבל היסוד הוא הרבה יותר עמוק מזה. כל אחד מאיתנו יודע שכשהוא מקבל מתנה ממישהו שהוא חש שהלב שלו לא נותן את המתנה, אלא היד שלו מוסרת את המתנה, זה לא זה. דרך אגב, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אחת ההלכות בהלכות גט זה ונתן בידה. והגמרא דנה מסכת גיטין, סוגיות ארוכות, מה זה נקרא בידה? חצרה קונה, סוגיות עצומות. בכל אופן, לא, המעבר של הגט מהבעל האישה הוא חייב להיות מעבר שיש ביניהם קשר. כי יכול להיות, אני מחשוב עליך על דרך הפסק למרות שזה לא להלכה, אם זה לא יהיה בידה, אז הלב שלו לא נמצא שם. הוא שם את הגט באיזה כספת, אחרי שנתיים יתבוא. הוא כבר שכח שהוא נתן גט בכלל. אבל ברגע שהוא נותן לה את הגט ביד, הוא פתאום תופס את עצמו, רגע, הוא פתאום מתחיל להרגיש, הוא מבין, רגע, זאת שהייתה אשתי עכשיו 15 שנה, אני עכשיו הולך לתת לה גט. קבל חצי התקף לב על המקום, מצטער, חוזר בי. לא, יהוד זוגי, משקלים את הבית. לכן זה חייב להיות בידה. כי הבידה הזאת, זה מביא את הלב שלו למקום. את כל העולם הפנימי שלו. זה לא עניין טכני של לתת גט ביד. כי כדי שיהיה גט באמת, שהוא גט קריטות שקורית, אז הכל צריך להיקרת, גם הלב צריך להיקרת. זה ניתוח לב בלי הרדמה, ניתוח לב פתוח בלי הרדמה. ואם זה לא יהיה בידה, אז לא יהיה כאן קריטות. טוב, בואו נתקדם ברשותכם. מישהו פה רוצה להעיר משהו? כן. הביחד שלפני הוא? לא אמרתי תמציתי, אמרתי שהוא ראשוני. מה השאלה שלך? לא הבנתי.
מה השאלה שאתה שואל את עצמך
בראשוניות השתתף? טוב, זה דיון קצת אחר עכשיו. בואו לא נתפזר, כי יש עוד פעם מה להרוויח. בואו נרוויח עוד קצת. עכשיו, כדי להבין קצת יותר את המסלול של ושמח עם אשתו, שהוא לא סותר את המסלול של ושמח את אשתו, אבל הבניין המרכזי הוא צריך להיות ושמח עם אשתו, בואו ננסה להבין את זה קצת יותר. הגמרא אומרת כך, תניא, רבי אומר, גמרא מסכת ברכות, לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו. נקפוץ רגע למקום מספר 8, עוד מאמר של רבי, כתוספת וכהשלמה למאמר הזה. תניא, רבי אומר, אל ימנה אדם אפוטרופוס, טעות דפוס שמה, אל ימנה אדם אפוטרופוס בתוך ביתו. כן, אם כן, שתי גמרות לכאורה נראות לא קשורות. הדרכה הראשונה של רבי, אסור לאדם להרבות חברים בתוך ביתו. הדרכה שנייה, אל תמנה אדם שאחראי על מה שקורה בתוך הבית שלך, אלא אתה צריך להיות אחראי. טוב, בואו נראה מה כתוב. אומר הרב, יסוד המעלות, שבע. יסוד המעלות והמידות הטובות הוא, שכל מידה תמצא את מקומה הראוי לה. כל מידה, כשמה כן היא, יש לה מידה, יש לה מדידה, מידה מלשון מדידה. אז כדי שמידה תהיה נכונה, היא צריכה להיות במדידה הנכונה. אז כל מידה תמצא את מקומה הראוי לה. ואם אני רוצה להיות בעל מידות טובות, זה לא רק בעניינים מוסריים, אלא זה שבכל תחום בחיים יופיע הערך הנכון לפי מידתו, לפי ערכו, לא פחות ולא יותר. עוד פעם, יסוד המעלות והמידות הוא שכל מידה תמצא את מקומה הראוי לה, וכל דבר יהיה עומד על צביונו, ולא יתבטל מצורתו בשביל איזה נטייה של קניין, אפילו דבר טוב. אבל לפעמים אדם רוצה להרוויח מידה או נקודה, עניין טוב אחד, וזה בא על חשבון דברים אחרים, ואז הוא איבד את המידה, המדידה קצת השתפשה. ולכן המידות הטובות, להיות אדם בעל מידות טובות, זה שכל עניין הוא לפי מידתו, ואני לא מרוויח עניין חשוב על חשבון שהפסדתי עניין חשוב אחר. יש כלל כזה, שלא בונים על חורבן. אתה לא בונה על משהו שהחרבת. אתה רוצה לבנות, תוסיף. דרך אגב, לדוגמה, לא מחריבים בית כנסת לפני שבנו בית כנסת אחר. זאת הלכה. טוב, אז איך זה מסתדר? האם יש לי את אותו מגרש, איך אני עושה את זה בדיוק? בסדר, דיונים הלכתיים. אומר הרב, על כן, באשר חיי המשפחה היא ראשית הצדק. דיברנו על זה בהזדמנות אחרת, שחיי המשפחה זה התמצית של הצדק. זה הצדק, הכלל ישראל וכלל האנושות וכלל ההוויה, כלל העולמים הקטן ביותר, זה משפחה. כלל קטן, אבל כלל תמציתי. זה ראשית הופעת הצדק. מה זה קשור לצדק? בהזדמנות אחרת עסקנו בזה. על כן, באשר חיי המשפחה היא ראשית הצדק, ואחריה תבוא חיי הריאות, גם מחוץ לחוק חיי המשפחה, האדם הוא עצור חברתי. אבל הכלל היותר ראשוני, היותר תמציתי, היותר מקורי, לפני שהוא ייפגש עם הכלל הגדול, שזה כלל ישראל וכלל האנושות וכלל ההוויה וכלל העולמים, זה קודם כל הוא ואשתו, ואחר כך הוא ואשתו וילדיו, המשפחה קודם כל. זה א' ב'. אז אם כן, אנחנו בעד כלליות. ברור, יסוד הכל הוא כלליות. אבל הכלליות בתמציתה מופיעה בכלליות הקטנה בכמותה, אבל העצומה באיכותה, שהיא המשפחה. לכן אומר הרב, חיי ראות חשוב מאוד. חברים חשוב מאוד. משפחה יותר חשוב מחברים. את זה הרבה בני אדם ממין זכר לא מבינים לפעמים. משפחה הרבה יותר חשובה מחברים. אני לומד במכון כבר 4 שנים. אני האדם הכי חברתי במכון. אני פה מרים על הידיים שלי את פורים ואת פסח ואת הכל. התחתנתי. בסדר, מי אמר שבסעודת ליל שבת אתה צריך להזמין 10 חברים? ובסעודת שבת בוקר אתה צריך להזמין 10 אחרים? ובסעודה שלישית אתה מתגעגע למכון, אתה בא למכון? מה זה? אתה לא מבין כלום. דרך אגב, סליחה שאני אומר, עכשיו אני מדבר באמת על הצד הזה. לפעמים החברים הרווקים לא מבינים כלום. הם לא מבינים שהבחור התחתן. מה, שכחת אותנו? כן, שכחתי אתכם. בחורים רווקים לפעמים, סליחה שאני אומר, נתקעים בבתים של זוגות צעירים. ואותו אברך צעיר, אין לו מספיק אומץ להגיד, תשמע חביבי, תעוף מפה. זוגות צעירים צריכים את השקט שלהם, את הזמן שלהם. שלא יתרבו רעים בתוך ביתם. אני מקדים רגע את המאוחר. כי ברגע שיתרבו הרעים בתוך ביתם, כלומר להכניס רעים, כן. הכנסת האורחים ודאי. שולחן שבת, גם זוג צעיר מהריח, נכון. ודאי שכן. אבל בגבולות גזרה. במצב כזה אומר הרב עוד כמה שורות, שלא יהיה מצב שהביחד הזוגי יושפע מהאורחים. בין אם האורחים הם החברים שלו או החברים שלה, או בין אם האורחים זה זוגות משותפים, או לפעמים אפילו משפחה יותר מדי נכנסת לתוך הבית, גם זה בעיה. כי ברגע שהזוגיות הביחד ושמח עם אשתו לא ייבנה כמו שצריך, אז כל המערכת הזאת של ושמח עם אשתו, כל המערכת הזאת תשתבש. לכן אומר הרב, עוד פעם, על כן באשר חיי המשפחה היא ראשית הצדק, ואחריה תבוא חיי הראות גם מחוץ לחוק חיי המשפחה, על כן ישים האדם תמיד אל לב שביותו מרחיב את גבול היושר לחיות גם כן חיי ראות ואהבה, באופן יותר רחב מחיי משפחתו היחידה, יעשה כן, ברור שכן, אבל באופן שלא תהיה מזה כל השבטה לחיי המשפחה עצמה. כי אנחנו עכשיו ושמח עם אשתו. אז אתה מפריע לנו, אתם מפריעים לנו להיות ושמח עם אשתו. הביחד הזוגי צריך להיבנות. הביחד המשפחתי צריך להיבנות. ואפילו מצוות הכנסת אורחים במידה מסוימת נדחית מפני הביחד הזה. למה אומר הרב? כי אם אנחנו רוצים באמת להתחבר לכלל ישראל, זה רק אם כלל ישראל הקטן יהיה בריא. וכלל ישראל הקטן בריא זה המשפחה שלנו. סיפרתי פה פעם בשיעור הזדמנות נוספת לספר. פעם קיבלתי טלפון ביום 5:00 בלילה, משהו כזה, לפני כמה שנים, אולי 10 שנים כבר, מזוג נחמד, אז היו עם 2 ילדים, אני לא טועה, שהזמינו חברים טובים שכבר 3 שנים דוחים את השבת הזאת, 2-3 דוחים את השבת הזאת, סוף סוף מצאו את השבת שיכולים להיפגש. וכולם מצפים ומחכים, רק יש בעיה אחת, שהוא לא מדבר עם אשתו כבר 3 ימים. זאת הבעיה. כלומר, עתידים להגיע אליהם משפחה אורחת, והם לא מדברים כבר 3 ימים, זה הכל. מה לעשות? לא נעים להתקשר היום ב1:00 בלילה או מחר ביום 6:00 בבוקר להגיד למשפחה הזאת, תשמעו, אי אפשר, לא מסתדר. אמרתי לו, אני לא מבין מה אתה שואל. אתה רוצה שאני אתקשר אליה? אתה לא צריך לפרט למה, אתה לא צריך להגיד, אני לא מדבר עם אשתי 3 ימים וזה דבר חמור, ואסור שיקרה. ובלי רעיונות חס ושלום. צריך פתרון, תתמקדו בעצמכם. כמובן, להתקשר, השבת בוטלה, ברור. מה השאלה בכלל? לפעמים הלא נעים החברתי הזה, מרוב שאנחנו רוצים להרגיש טוב עם כל העולם, אנחנו שוכחים את ראשית הצדק, את הטוב הבסיסי, שהוא הבית שלנו. וזה ראשית הצדק. ורק אם ראשית הצדק תהיה בנויה כמו שצריך, אם הביחד יהיה בנוי, אז ממילא נוכל להשפיע טובה על כלל ישראל. תגיד לזוג הזה, עוד שבועיים, קרה משהו. איך אמרתי לו? אמרתי לו, זה משפט, לא תגיד, יש לי כאב נפש, אבל משהו בסגנון הזה. מה אתה רוצה לפרט מה ומי? כי תמיד, אומר הרב, יהיה העולם בכללו מוצלח, כשיעמדו תחילה פרטיו על בסיס חזק ונאה. אז רבי יהודה הנשיא שחיבר את המשנה, שהוא לא סתם עוד תנה, הוא לא ידע את המשנה לעולם יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך. הוא לא ידע את זה. יהיה ביתך פתוח לרווחה ויהיו עניים בני ביתך. בתנאי, שזה לא מרבה רעים בתוך הבית. זה לא ריבוי רעים. רעים כן, אבל לא ריבוי. שלא ייווצר מצב שהבית לא נבנה. שלא ייווצר מצב שאין ושמח עם אשתו, או ושמח עם אשתו וילדיו. כי תמיד יהיה העולם בכללו מוצלח כשעמדו תחילה פרטיו על בסיס חזק ונאה. בין בדברים שהם שלמות הגוף ובין בדברים שהם שלמות הנפש. ואז יצאו גם כן חוץ לגבולם להשתתף בדברים הנוגעים אל כולם בכלל, או בכלל. ריבוי הרעים בתוך הבית. דרך אגב, היום ריבוי הרעים בתוך הבית זה לא דווקא חברים. זה יכול להיות רדיו דולק, זה יכול להיות אינטרנט יותר מדי, זה יכול להיות פלאפון פתוח, זה יכול להיות המון דברים שאין אף אחד בבית, רק כל העולם נמצא בתוך הבית שלי. ריבוי הרעים בתוך הבית התערבם ביותר מהמידה הראויה, מביא שאדם לא יהיה מתייחד בהנהגת ביתו כפי רוחו הוא, או בהקשר שלנו כפי רוחם הם. כי אם כפי רוח הרעים, שיהפכו להיות רעים, הבאים בתוך הבית. אומר הרב, והוא כאב נאחר, נובע מהשיטה הכוזבת של ביטול כוח הפרט לגמרי, כאן הפרט הוא המשפחה ביחס לכלל, והפסדת צורתו בשביל אחרים. תראו, המשפט הבא ממש סיכום. על כן יהיו הרעים, זה טעות תפוס שם, רעים אהובים. ישפיעו הם עליו והוא עליהם. אבל רק באותה עמידה שתכונת ביתו לא תשתנה. אני רוצה להיות רגע מאוד פרקטי. יש מצבים בחיים, שזה יכול להיות תקופות חיים, זה יכול להיות מצבים מזדמנים, שבהם המשפחה צריכה גיבוש. קודם כל זוג צעיר זה ודאי, אחרי זה תקופות של ילדים ראשונים או ילד ראשון או שני, תקופות של הנקה, תקופה שהיא יותר קשה בהתחלה. יש מצב שהילדים גדלים, אז הילדים רוצים את תשומת לב שלהם, הם רוצים להתברר ולהתלבט עם ההורים שלהם, אבל אי אפשר, כי השולחן מלא אורחים כל הזמן. אז הוא לא יכול לדבר עם ההורים שלו, כי כל הזמן ההורים שלו מדברים עם מישהו אחר. המשפחה צריכה להיות מספיק חכמה כדי לדעת מתי מכניסים את הרעים ומתי, תודה רבה, לא עכשיו. כמובן לעשות את זה בעדינות, באהבה ובאמונה, ולא כמו שאמרתי קודם, תעוף לי מהבית, אבל לעשות את זה. יש ברוך השם תופעה ברוכה. גם במדרשות ואפילו בישיבות. בעיקר, לא בעיר אולי, יותר נגיד ביישובים. שיש מה שנקרא משפחה מאמצת. אתם מכירות את זה, נכון? בת לומדת במדרשה, יש לה משפחה מאמצת. אז היא חושבת, הבת הצעירה הזאת, שהיא ממש הבת של המשפחה, וברוך השם, היא באמת חלק מהמשפחה. אבל יא בן אדם, או יא בת אדם, תני להם להיות עם עצמם קצת. וכנ"ל הוא, בחור ישיבה, הוא בטוח שיש לו משפחה מאמצת, אהלן וסהלן. אולי עכשיו בדיוק האבא הזה אמור לדבר עם הבן שלו שיחה חשובה. אולי אמור ללמוד איתו איזה 10 דקות סוף סוף. אולי סוף סוף, סליחה שאני אומר את זה בצורה לא יפה, סוף סוף ההורים יכולים לריב קצת. תן להם לריב, תפסיק להפריע להם. אני אומר את זה ברצינות. לפעמים אנשים צעירים, רווקים ורווקות, לא מבינים ולא מבינות את זה. שזה לא הזמן להיתקע לאנשים בבית. אני בכוונה מדבר בצורה קיצונית כזאת. כדי שזה קצת יתאזן הסיפור הזה. על כן יהיו הרעים רעים, אהובים, ישפיעו הם עליו והוא עליהם. אבל רק באותה המידה שתכונת ביתו לא תשתנה, ותתנהג רק על פי הכרתו הפרטית או הכרתם הפרטית, אז ישכיל ויצליח או אז ישכילו ויצליחו. כי ראשית הנפילה, והרבה פעמים אצל זוגות צעירים זה סמוי מאוד, זה לא נראה, הם לא שמים לב, שמתארחים אצלהם יותר מדי חברים, ובעיקר נגיד זוגות צעירים, ויותר מדי האישה מסתכלת על הדגם של הזוגיות של החברה שלה, והאיש מסתכל על הדגם של הזוגיות של החבר שלו, ופתאום הם רואים שיש כאן כל מיני דגמים זוגיים שונים, והוא אומר, רגע, זה יותר היה מתאים לי, וזה פחות מתאים לי. הכל מתחיל להשתמש פה. ואין חיקוי של דגם זוגי למשנהו. מה שנכון לזוגיות הזאת, הוא לא נכון לזוגיות אחרת. ואין פה עתקה, ואין פה חיקוי. וכשיש ריבוי רעים, זה יוצר גם אי יכולת של המשפחה לטפל בעצמה, לגבש את עצמה, וגם זה יוצר מסרים סמויים של רצון להיות מישהו אחר או משהו אחר. אתה מאבד את הפרטיות שלך. אתה מאבד את הביחד. אתה מאבד את האים. אתה מקסימום ושימח את, אבל לא ושמחים. כי ראשית הנפילה היא רק בעזוב האדם את הכרתו, ונשמח את הכרתו שלו, ונשמח להיות מחכה את אחרים. וכידוע, אדם שמחכה הוא נהיה מחוק. ובאמת הלא רבו התנאים, שעל ידם אי אפשר לאדם אחר להיות למופת גמור ומוחלט לזולתו. תרשו לי לומר עוד משפט אחד. גם הזוגיות של הרב והרבנית, זה לא דגם. לא לבחור ולא לבחורה. זה לא דגם. זה מתאים להם. זה לא מתאים לכם. אני מקווה שאני מציל כאן כמה... מי אני? מקווה שאנחנו מצילים פה כמה טעויות. מכמה טעויות. לא לחכות דגמים אחרים, גם אם הם הרבנים. חוץ מזה, סתם ההשכלה הכללית הם נשואים איזה 20-30 שנה כבר, ואתם רק חצי שנה. בכל זאת עברו פה משהו ביחד. להיזהר מזה כמו מש. והתסכולים האלה הם סמויים, והם ממש כמו ערס באלף וערס בהי, והם מחלחלים בתוך הנפש, ויום אחד כל המשקעים האלה, חס ושלום, יתפרצו החוצה. וכשהם התפרצו, אתה לא מבין איך זה הגיע לחומרה הזאת. זה הגיע לחומרה הזאת כי הצטברו פה משקעים, הצטברו פה דברים. ובאמת, הלא רבו התנאים של אדם, אי אפשר לאדם אחר להיות למופת גמור ומוחלט לזולתו. אפשר ללמוד עקרונות, אפשר לקחת צדדים, בסדר, אבל לא לחכות. אי אפשר לאדם אחר להיות למופת גמור ומוחלט זולתו, כי אם על ידי כוח שפיטה והבחנה, מה לקרב ומה לרחק, מה נכון לנו ומה לא נכון לנו. מה מתאים לנו, כמו שקוראים לזה היום, ומה לא מתאים לנו. על כן תהיה הריאות רק מקיפה את ביתו. בא אל תוכו גם כן בזמנים נאותים, ולא ירבה אותם בתוך הבית. למען לא יתבטל רשותו הפרטי משלטונו הגמור. אז איך מגיעים לביחד הזה? משקיעים בזה. נותנים לזה את הזמן, נותנים לזה את המקום, נותנים לזה את החשיבות, נותנים לזה את הערך, נותנים לזה את היחס. סליחה שאני אומר, אבל בדרך כלל זה תפקיד של אישה. בני אדם ממין זכר לא מבינים מה שעכשיו אנחנו מדברים. הם לא מבינים כלום. זה תפקיד נשי התפקיד הזה. נכון? איי, איי, איי. עכשיו, עוד גמרא אחת. איך אמרה פעם אישה חשובה? היא אמרה את זה בצורה לא יפה. היא אמרה, אני כלב השמירה של בעלי. טוב, זה נשמע לא כך יפה. אבל במובן העמוק של המילה, אני משמרת שהבית יהיה בית. עכשיו, יש כמה סיבות למה נכנסים רעים לתוך הבית. זה בדיוק הדבר השני שרבי בא לומר. רבי אומר לו, למה לרבה אדם רעים בתוך ביתו? הבנתי. עכשיו, למה זה יכול לקרוא? איך קורה כדבר הזה? למה זה יכול לקרות? איך קורה כדבר הזה שפתאום הרעים הם יותר מדי בבית? פתאום אין ושמח עם אשתו. זה נובע מאיזשהו מקום. אומר הרב, זה יכול לנבוע מאחד משני מצבים. אומר רבי, לעולם לא ימנה אדם אפוטרופוס בתוך ביתו. אל ימנה אדם אפוטרופוס בתוך ביתו. למה אדם ממנה מישהו אחר בתוך הבית? למה הוא נותן יתר מקום לרעים בתוך הבית? מה קרה פה? אומר הרב, אחת משתי אפשרויות הופכיות לגמרי. ולצערנו הרב, שתי אפשרויות אלה נכונות מאוד. אומר הרב, הסילוק שינתת זין. הסילוק של שלטון היחיד ברשותו הפרטית, שלטון המשפחה, בבית שלהם, תבוא לאחת משתי סיבות שהן הופכיות. יש שתי סיבות למה האדם כביכול סילק את עצמו, או את הוא ואשתו, מלנהל במרכאות את הבית הזה. אחת משתי אפשרויות, ששתי האפשרויות האלה הופכיות לגמרי. או מסיבת שפלות הנפש, הוא ביטול קיצוני אל החברה הסובבת אותו, או אדם שהוא חסר אישיות לחלוטין, חסר עמוד שדרה, אני אומר זה בצורה ציורית, הוא אומר, אני לא יודע איך לנהל את הבית, שמישהו פה ינהל את העסק הזה. אז הוא אדם חסר אישיות, חסר עמוד שדרה, בכלל לא יודע מה הוא רוצה, לאן הוא רוצה להביא את הבית הזה. הם לא יודעים מה הם רוצים, וכו'. אדם שפל, נמוך מבחינת העמדה שלו, אין לו עמדה. אז כל רוח רע או כל רוח שחושבת שהיא טובה, נכנסת הביתה ומשפיעה שם. או מסיבת, דרך אגב, אני חוזר שוב ואומר, זה יכול להיות גם בשיחות טלפון. לפעמים, סליחה שאני אומר את זה בזהירות, שיחות טלפון של בני משפחה, לפעמים אפילו הורים, שמתערבים יותר מדי לילדים שלהם הנישואים. והילדים הנישואים צריכים מצד אחד לכבד מאוד, ומצד שני לשים קו, באהבה ובאמונה, אבל לשים קו. עד לפה התערבות. סיפר לי פעם בחור סיפור מצחיק אבל אמיתי, שכשנולד להם הבן או הבת הראשונה, או הראשון, אז ההורים שלו החליטו שהם קונים לזוג הצעיר הכל, הכל, מיטה, עגלה, שידה, מה שאתם רוצים, הכל. לזוג צעיר סבבה, בפרט אם הוא אברך, חבל הזמן, הכל מסודר. כולל הוצאות הברית, הבריתה וכו'. רק מה? זה הגיע למצב כזה, שהאימא שלו הייתה באה הרבה פעמים עליהם הביתה, שבירתה פעם אחת שהבית לא צבוע. אז היא קנתה, אני חושב, אם אני לא טועה, צבע כתום, אם אני לא טועה, כי היא רצתה שהסורגים יצבעו בצבע כתום. עכשיו, אשתו של בנה לא אוהב את צבע כתום. מה נעשה? זכותה. התחילה מריבה. לא. בדיוק. ישבתי עם אותו בחור, אמרתי לו, תשמע, אתה חייב לעשות לזה סוף. הבית שלכם זה הבית שלכם, זה לא הבית של ההורים שלכם. עכשיו נזכר תוך כדי תנועה בעוד סיפור. שההורים שהיו באים בלי התראה לזוג הצעיר הביתה. בלי התראה, פשוט נוחתים. ולפעמים המצבים הזוגיים הם צריכים את הביחד שלהם, את האם אשתו ושמח עם אשתו. מיד לשבת עם ההורים בשיחה, באהבה ובאמונה, ולהסביר להם שהבית שלנו יש לו מפתח, דפקים בדלת לפני שנכנסים. מתקשרים, אפשר לבוא אליכם? כן, תודה רבה, אמא. מה הבאת גם ארבעה תפוחי אדמה שני בצלים? תודה רבה. לפעמים גם הורים לא יודעים את הגבולות. צריך לעזור להם, לשים את הגבולות. אני ממש מרגיש לא נוח עם מה שאמרתי, אבל זה נכון. זה נכון. דרך אגב, גם רווקים ורווקות צריכים לדעת לשתף את ההורים, עד גבול גזרה שצריך לשתף את ההורים מה קורה איתם בקשר. לא יותר מדי, איפה היינו, מה עשינו, מה הוא אמר, מה הוא קנה לי, הוא לא קנה לי, מה הוא נתן לי, מה אמרתי לו, מה היה. לא! זה לא יתקדם לשום מקום ככה. אז אומר הרב, אפשרות אחת שאדם נותן לרעים להיכנס לתוך הבית שלו יותר מדי, כי הוא חסר אישיות, הוא חסר עמדה. אז נוח לו שמישהו אחר כאילו מנהל לו את הבית. אז זה יכול להיות חברים, זה יכול להיות הורים, זה יכול להיות הפלאפון שלו, זה יכול להיות הבוס בעבודה, זה יכול להיות המון דברים. טלוויזיה, שלא נדע. או מסיבת שפלות הנפש וביטול קיצוני אל החברה הסובבת אותו, עד שיתאה, בשב לחשוב שבריבוי הרעים בתוך ביתו יכבד. אני אדם שפל חסר אישיות, אם כן מה ייתן לי כבוד, מה ייתן לי ערך? שתראה כמה אנשים רוצים להיות בחברתי, תראה כמה אנשים באים אליי הביתה, אני אדם אין. השפלות הנפש האישית שלו, הפרטית שלו, המשפחתית שלו, תביא יותר מדי אנשים אליו הביתה, וזה מה שכאילו במרכאות ישלים את הכובד שחסר לו, את המשקל כובד שלו. ולפי המציאות חן בחוץ, כפי שהחוץ ימצא חן בעיני החוץ, יכונן את חייו הפרטיים. הרב אומר במשפט אחד, לא נתמקד בו עכשיו, שאם זה ברמה של עם, שעם יותר מדי שם לב למה שקורה בחוץ, כלומר, לא בונים 1,600 יחידות ברמת שלמה, כי סגן נשיא ארצות הברית נמצא פה, וכולנו מתנצלים שסליחה שדיברנו, ש-1,600 יחידות נמצאות ברמת שלמה. אז זה בדיוק אותו דבר, החוץ נכנס יותר מדי לענייני. זה חדשות של אתמול. ולהפך, אומר הרב, עכשיו יש אפשרות שנייה למה האדם מרבה רעים בתוך ביתו. אפשרות אחת שהוא אדם חסר אישיות, ולכן נוח לו כאילו כביכול להשלים את האישיות שלו על ידי שבאים אחרים ונותנים לו כבוד. אפשרות שנייה בדיוק ההפך, הוא אדם כל כך מכובד, הוא מחזיק מעצמו כל כך, הרי הוא עוסק בשליחות ציבורית כל כך חשובה, הוא עוסק בענייני כלל ישראל, הוא מציל את העולם. אתה יודע כמה שיעורים הוא נותן? אתה יודע שהוא חצי ראש ממשלה? אתה יודע איזה אחריות מוטלת לו על הכתפיים? העולם מתמוטט אם הוא לא היה. רק הרבה אנשים ששוכבים בהר המנוחות, חשבו ככה. ולהפך אומר הרב, יש אשר מרוב גדולת הנפש והגאווה, יעזוב איש את הנהגת ביתו הפרטית בידי אחרים, כי ירום ליבו שהוא צריך לפי מעלתו להיות עסוק בדברים גדולים כלליים. זה לא פונקציה לשבת עם אשתי לרבע שעה על כוס קפה, כשאני יכול לתת שיחת מוטיבציה לאיש עסקים בכיר במדינת ישראל ולהחזיר אותו בתשובה. זה לא פונקציה בכלל. זה לא פונקציה להחליף חיתול עם כל מה שיש בפנים לבן שלי, כשאני יכול עכשיו ללמוד רבי עקיבא אגר עם החברותא שלי להשלים את סדר בוקר שלא הספקתי. וכדומה. אומר הרב, האדם הזה לא מבין כלום. זה באמת, זה אחריות של האנשים, לשים את הגברים במקום. כי הם לא מבינים, כי אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו באמת חושבים שאנחנו עסוקים בדברים גדולים וכללים, אנחנו מצילים את העולם, ולפעמים מה שנמצא מתחת אלינו, הכל מתפרק פה. חס ושלום. אומר הרב, ודבר זה מפסיד גם כן עד מאוד, עד שיגרום להתמוטטות חייו הפרטיים, ולא ימצא אז מעמד בחייו הגדולים והכוללים. אז שאדם ממנה אפוטרופוס בתוך ביתו, זה לא אפוטרופוס בהלכות בתי משפט, הלכות דיני ממונות. ממנה אפוטרופוס בתוך ביתו, הכוונה שהוא לא מספיק, הם כזוג, הוא כבעל, היא כאימא, כאישה, כאימא, הוא כאיש, כבעל, כאבא, לא מספיק לוקחים אחריות על הבית. או כי הם חושבים שהם לא מסוגלים, או כי הם חושבים שיש להם אחריות יותר חשובה מאשר לקחת אחריות על הבית. על כן לעולם אומר הרב, אל יצא אדם לגמרי מחוגו הפרטי. ושלטונו הביתי, תראו גם משפט נפלא, ושלטונו הביתי יהיה תמיד בידו, וממנו יעשה לו פתחים וחלונות להיות מתייחס אל החוץ ואל הכלל. הבית יש לו קירות, יש לו חומה, יש לו גבולות. מדי פעם אתה יוצא בדלת, דרך הדלת, מדי פעם אתה פותח את החלון, נכנס אוויר ואתה מסתכל החוצה. בסדר גמור, הבית בלי חלונות, בלי דלתות, זה אגו מוחלט, לא בשביל זה בנו לעולם. בנו לעולם, להעיר לעולם, ברוך השם. אבל להעיר לעולם, על ידי שנעיר לעצמנו, מבפנים. ואז אומר הרב, וכשישתרש מינה כזה בעם כולו, יהיו בנים נאמנים לעמם. דבקים בשם השם אלוהי ישראל, נוצרי בריתו ועדותיו, ואם זה אוהבים ואהובים לכל הבריות כולם. אם כן, סיכום. מהי שלמות בנישואין? מהי שמחה בנישואין? לבנות את הביחד. לא להתפתות, לא מסיבות של קטנות ולא מסיבות של גדלות, להשאיר את האחריות הזאת למישהו אחר. לדעת שזה מוטל עלינו. לא לצאת ידי חובה ולשמח את. להבין שהמטרה היא לשמוח עם. זאת המטרה. זה לא פותר את זה שצריך לשמח את. מכירת כיסוי ראש בכניסה. מכירת כיפות בכניסה. כרטיס אשראי. שאלה טובה איפה נמצא. צריך לשמח את. אבל העיקר בעזרת השם לשמוח עם. לשמוח עם, נביא גאולה לעולם. בעזרת השם.